פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גיל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך גיל?
בסדר, מה שלומנו?
אתה יודע, כרגיל אין תלונות. האדם החרדתי נע בין הרומינציה לחרדה הכללית, למחשבות המעגליות, להתנהלות האובססיבית, אבל חוץ מזה יש איזושהי שלווה בתוך הרומינציה.
אז אתה אומר, אין תלונות שאני יכול להרחיב עליהן, אני כבר דן בהן ביני לבין עצמי מספיק זמן.
נכון, אז אחד מהדברים שאנחנו מאוד נהנים זה לחשוב את אותם מחשבות מלכות. אז טסתי לחול לפני כמה ימים וישב לידי איזה בוגר של ויפאסנה. זה בן אדם שהרבה שנים עושה ויפאסנה, כאילו יושב מול הקיר שעתיים ביום ושותק. וניסיתי להבין, כי אני נורא מסתקרן בדבר הזה, שהאם באמת אפשר לאמן את המוח להעיט. כי המוח החרדתי הוא עובד בקצבים מאוד מהירים, כאילו, הוא כמו, זה מנוע קטן כזה שהוא בפול טורים כל הזמן.
כן.
ואני חושב שאפשר, לפי מה שהוא אמר, שבעצם עצם זה שאתה פשוט מתבונן ומרפא, והכלי המרכזי שהוא דיבר על זה פשוט להרפות את הדבר הזה. בסופו של דבר המוח תופס את הקצב שלו, וזה דורש המון המון אימון, כי הוא מתאמן שנים.
המון תרגול, כן.
המון תרגול. והשאלה הגדולה, האם אפשר למצוא לזה קיצור דרך? ושוב, כלי ה-CBT עוזרים לנו, אבל הם לא פותרים את הנושא של הרומינציה. ואני חושב שדיברנו על זה קצת בפעם שעברה, על הטיפול המגנטי, ואתה גם כן. אמרת שיש לזה כן. תופעות לוואי, שבעצם אם אנחנו מסתכלים על המוח, שאתה לומד לנהוג, או אתה לומד לרכב על אופניים, נוצר אוטומט. והמוח, מתקבלים דפוסים של נוירונים בתוך המוח שיורים, ובסופו של דבר זה מתקבע, הרגל, זה התקבעות של איזשהו סדר פעולות שיש אותם בתוך המוח. עכשיו אנחנו נסתכל על דיכאון עמיד. אתה יודע איך אומרים דיכאון עמיד באנגלית? דרך אגב, חיפשתי את זה בימים האחרונים.
אני יודע, אבל זה לא קופץ לי, זה תכף יקפוץ.
אם אנחנו מדברים על דיכאון עמיד, אז בעצם המוח, אזורים של אותם מעגלים במוח, פיתחו סוג של אוטומט והם נהיו קשיחים לשינוי. אז בסופו של דבר, אנחנו יכולים לעשות, אנחנו רוצים בעצם להגמיש אותם. עכשיו אפשר לקחת את הטיפול בחשמל, אפשר לקחת את הטיפול במגנט, אפשר לנסות, עכשיו מדברים על כל הקטמינים האלה והדימטים האלה וכל מיני כימיקלים שעושים איזשהו ריסט למוח, כאילו הם, הדימטי שנמצא בתוך הווסקה הזה הוא פשוט יורה, גורם לכל המוח לראות בבת אחת, אז זה כאילו אולי משחרר את הדברים האלה. אני ראיתי וקראתי שעוזרים למלא אנשים פוסט טראומה עם הדבר הזה.
Okay.
עכשיו, השאלה הגדולה, האם אנחנו, ושוב, אם אנחנו חוזרים, יש לנו בעצם שש דלתות לתוך המוח שלנו, יש לנו את חמשת החושים, ועוד מה שאנחנו בולעים ולוקחים פנימה, שהוא בעצם משפיע על המוח. אז יש השפעה דרך הראייה, דרך השמיעה, דרך הריח, דרך הטעם, ודרך המישוש, ומה שלקחנו אלכוהול, לקחנו מרחואנה, לקחנו, לא יודע מה, LSD, ואז בעצם בסופו של דבר הדבר הזה מייצר איזה סוג של השפעה על המוח. אז השאלה האם, עכשיו אנחנו אנשי ה-CBT, מדברים על מנגנון של לזהות המחשבה, לתקשר עם המילים, להאמין או לא להאמין למילים, להחזיק מילים בראש שלנו שהן מעילות, שהן כמובן גם מגמישות את אותה רשת נוירולים שמייצרים את אותם הרגלים שהם הם, הם מאוד מאוד תוקפים אותנו עכשיו. ופה איך אנחנו בעצם מצליחים לעשות שינוי אצל אותם אנשים שהם יותר עמידים לשינוי. ופה אני רוצה להתחבר לנושא של הפודקאסט שלנו, אני חושב שהרגש הוא מאוד מאוד משמעותי לעשות את הדבר הזה, כי כמו שאמרנו פעם, הרגש הוא הרוטב, שהוא בעצם מפעיל את כל הדבר הזה, והרגש הוא תוצאה, או סיבה, או זה לא ממש משנה, אבל הוא נובע, הוא תמיד בא להפנות את התשומת לב שלנו למשהו. עכשיו אותם
אנשים... הרגש זה הגלוטן. סליחה לרגישים לגלוטן, אבל הרגש הוא מה שמדביק את המחשבה להתנהגות, למה שקרה לפני כן, הוא מה ש... כן.
הוא מה שמדביק את זה, אבל הוא גם מה ש... אני חושב שדבק זה משפט שאני מסכים איתו, הוא מייצב את זה, הוא תוקע את זה לטוב או לרע. עכשיו, האדם שהוא עסוק בלברוח מהחרדה שלו, זה ההרגל שלו, או שאנחנו רואים את זה אצל הפניקה, או החרדתיים, שהם כל הזמן נורא מפחדים מהחרדה, והם ברוכים מן עד שזה היא פשוט מעצימה אצלם ומגיעה לרמות מאוד גבוהות של חרדה. או הדיכאונים, שזה הולך לייאוש, אפילו הדרמה של חוסר אונים, ובסופו של דבר, אותו פחד מלהרגיש את הרגש, והרגש בעצם גם בעצם, לדעתי הוא מקבע את זה. עכשיו, אם אנחנו נשנה את האסטרטגיה שלנו, בהתייחסות שלנו לרגש, אנחנו בעצם נוכל להשפיע לדעתי על המוח בצורה מאוד טובה, ובעצם אולי לרפות חלק מאותם מעגלים שתוקעים אותם.
זה בדיוק ה-CBT, לשנות האסטרטגיה זה אומר לשנות את דרך המחשבה, לא את המחשבה רק הרגע, אלא באמת לשנות את צורת המחשבה, את האסטרטגיה, את החשיבה, כלומר את הסכמה.
ואני רוצה לקחת את זה בפרק הזה, ולשנות את הסכמה, לשנות את החשיבה, זה דברים שהם קלים יחסית. הם קשים, אבל קלים יחסית, כי אני יכול לשלוט במילים שיש לי בראש. בסדר? במידה כזאת או אחרת. יש סוג של מילים שאני יכול לשלוט בהם, אני יכול להתאמן, להחזיק מילים או להאמין למילים שהן בעצם עושות לי יותר טוב, ולשנות את
את, ה... את, את, את התובנה של המטופל שסיפרתי לך לפני איזה 10 פרקים, זה שזה פשוט לא אומר שזה קל.
נכון. זה שפשוט זה לא מסיקל, אבל זה... הגדולה של ה-CBT שזה נגיש, כי אני יודע להגיד, תחשוב על ג'ירפה, אני חושב על ג'ירפה, בדרך כלל אני חושב על אריה, ואני רואה איך אריה עומד לטרוף אותי, ואז אני אומר, יגאל, תחשוב על ג'ירפה, ופתאום צצה לי הג'ירפה, ואם אני ממש מתחבר למחשבה על הג'ירפה,
נכון, זה ממש פשוט, לכן אני מאוד מתחבר לנושא שהתחלת ממנו, שהיום המחקר באמת עוסק ביותר ויותר דרכים לקיצורי דרך. איך לטפל בדברים שהם יחסית עמידים, או אצל אנשים שפחות מצליחים להפעיל את האסטרטגיה הזו הלכה למעשה, אבל אצל רובנו זה פשוט אפשרי בלי קיצורי הדרך. דרך העבודה נקרא לה סיזיפית, רק לצורך העניין שלנו, של שינוי מחשבה בצורה מודעת, להיזכר בג'ירפה.
בדיוק, להיזכר בג'ירפה. בעולם שלי, השינוי מחשבה זה הדרך הקלה והמהירה, זה קוץ פטנט יחסית לשאר הטיפולים הפסיכולוגיים. אבל אני רוצה להתחבר רגע למשהו שנגענו בו בהרבה פרקים. זה טכניקה מאוד מאוד גאונית של דייוויד ברנס, שזה אותו פוזיטיב ריפריימינג. ובעצם אני אומר, בו אני יכול לשנות בצורה מודעת את האסטרטגיה שלי לגבי הרגע שאני מרגיש. אני בעצם רוצה לעשות איזשהו תהליך של להתאהב ברגע שלי. עכשיו, בסופו של דבר, אם אני מסתכל על הדיכאוני, הוא מרגיש המון רגשות שכביכול הם רגשות של ייאוש, או רגשות שקשורות לקיום שלו, או רגשות שקשורות אליו כאדם נחות, או פגום, ובסופו של דבר, אני חושב שזה מגיע אפילו לרמה של חוסר אונים הרבה פעמים, הדיכאוני שכבר...
כן, חוסר תוחלת, חוסר אונים, ייאוש.
וזה רגשות שבסופו של דבר אני זוכר שבחלק מההרצאות שלי שאני אומר שיש צדדים חיובים לדיכאון, בוא נראה את היתרונות של דיכאון, סטודנטים מתעצבנים עליי, ממש כועסים עליי, הייתה לי פעם סטודנט שממש כעסה עליי, הוא אומר לי אין שום דבר טוב בדיכאון, הייתי בדיכאון וזה דבר נורא והיום. מה אתה מדבר? זה ממש מרגיז. עכשיו, ואני חושב שהתרגול של הפוזיטיב ריפריימינג, ולגבי הרשת, רגע, ואני אתרגם רגע את המושג פוזיטיב ריפריימינג, אולי לא כולם מבינים אותו עד הסוף. הדבר אומר שאני בעצם ממסגר את ההתייחסות שלי לרגש מצורה אחרת. אם עד עכשיו התייחסתי לדיכאון או לחוסר אונים, ולקחתי את זה מעולם של משהו מאוד מאוד שלילי, יש לי נגטיב, או אני מפרש את זה כדבר מאוד מאוד שלילי, שאין בו שום דבר חיובי או שום טוב לגביי, אז בעצם אני מכריח את המטופל לבוא ולהסתכל על הדבר החיובי ברגש, באותו רגש שאני חש, אותו רגש שגורם לי לסבל. בסדר, גם סבל הוא דבר חיובי, דרך אגב, נחזור לבודה. אז, 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 אז בסופו של דבר, היכולת שלי לעשות עם המטופל שלי תהליך ועם עצמי, שאחד שאני בעצם הייאוש והדיכאון זה דבר שאני מאוד לא אוהב, אני עד רמה של שונא, אני כביכול נכנע לזה או לא מתמודד עם זה, וזה מלווה בסט מאוד גדול של מחשבות אוטומטיות שליליות שכוללות הרבה הלקאה עצמית, זה שאני אפס וחסר יכולת והעולם מקום רע והעתיד שלי הוא מאוד מאוד גרוע, ובעצם אותו רגש נדבק לאותה סכמה שדיברתי עליה פסיכולוגית, אז בוא ניקח את המטופל, נגיד לו רגע, סטופ כדור הארץ, ותתחיל להתייחס לאותו רגש שאתה כרגע נותן לו התייחסות שהיא בעיקר שלילית, או התייחסות שהיא בעצם מאוד מאוד פוגעת על הקיום שלך, כי בן אדם מצליח או מאושר או מסופק או שמקבל את עצמו, כן, בוא נתחיל לשנות את זה ולהתייחס לזה בצורה אחרת. ופה זה נורא נורא קשה, כי אני בא ואני בא ואני אומר למטופל, אני אומר לו, בוא נעשה טבלת רווח והפסד, בוא נעשה טבלת יתרונות וחסרונות, ובוא נדבר על היתרונות של החוסר אונים שלך. אז או שהוא מסתכל עליי כאילו נפלתי מאיזשהו ירח, או שהוא חושב שאני ממש אידיוט, ואז הוא יכול להגיד לי, אין שום יתרון לחוסר אונים. זה רגש נוראי, אני חסר אונים, אני כולי מושבת בגלל החוסר אונים הזה, איזה יתרונות יכולת להיות? ופה אני בא ואני רוצה להגיד לו, שמה, יש יתרונות לחוסר. עכשיו בוא ננסה לחשוב אני ואתה, כי זה תרגיל נורא קשה גם לנו, שאנחנו טיפה יותר מיומנים בזה, מה היתרונות של החוסר אונים? למשל.
אני זרום איתך, אני רק רוצה להגיד שאני לגמרי מקבל גם את התפיסה של המטופל, של האדם שנמצא מולי, ומראש אני מכין אותו, כשאני עושה את מה שאתה מדבר עליו, מראש אני מכין אותו שאני הולך להגיד לו משהו שעלול להרגיז אותו, אבל שייתן לי הזדמנות, כי יש סיכוי שזה ייצר איזשהו שינוי, אני גם מראש מזהיר שאני לא עוסק בפסיכולוגיה חיובית. אני אין לי משקפיים ורודות בשום מקום, לא בקליניקה ולא בבית, לא מכיר את זה. ואני רק רוצה לנסות לתרגל, להסתכל על דברים טיפה במסגרת אחרת. וכשאני מכין מראש פה מטופל לרגש החדש שהוא עומד להיחשף אליו כתוצאה ממה שאני אומר לו, מה שאתה עכשיו אמרת לכולנו, אז יותר קל לו לקבל את זה. וזה ככה טיפ למטפלים שמקשיבים לנו. אם אני הולך להגיד לך משהו שהולך להרגיז אותך, אבל אני מראש אומר לך שיש סיכוי שאני אגיד לך משהו שאולי ירגיז אותך בשמיעה ראשונה, אבל תן לזה הזדמנות, כי אולי זה יעשה שינוי, אתה כבר תהיה יותר איתי. אז עשיתי פוזיטיב ריפריימינג מראש למטופל על מה שאני הולך להגיד. עכשיו בוא באמת זורם איתך ובוא נחפש את היתרונות בייאוש אמרת?
חוסר אונים.
בחוסר אונים.
אבל אני רוצה כך, לפני שנעשה את זה, אני רוצה לשאול עוד שאלה. למה זה מרגיז את המטופל כל כך? למה זה כל כך מרגיז את המטופל או את הסטודנטית הזאת? שבאתי ואמרתי שיש יתרונות לייאוש או לחוסר אונים.
אני אגיד לך, פוזיטיב ריפריימינג זה משהו שרבים מהאנשים שמקשיבים לנו, שמדברים איתנו, וגם אנחנו, שמענו את המונח, אבל אנחנו לא מתרגלים אותו בשוטף. ואני, כשאני מרגיש מתוסכל, מרגיש ייאוש, מרגיש דיכאון, מרגיש איזשהו רגש שאני שם לו את הכותרת השלילית, מבחינתי הוא רגש שלילי, אני לא רואה את היתרונות. אני לא רואה את הרווחים, אני לא רואה מה טוב זה אומר עליי. גם אם אני מכיר את התפיסה של ברץ, אני לא, באותו רגע אני לא רואה את זה. וכשאתה שואל אותי את השאלה הזאת, האינסטינקט שלי הוא לעשות כזה, להתגונן, להרים ידיים, שמור פנים. מאיפה באת לי עכשיו?
כי זה מאיים עליי.
כי זה מאיים עליי.
ולמה זה מאיים עליי? כי זה מאיים עליי... בגלל שזה בדיוק הפרדוקס, כי יש לה רגש יתרונות, בגלל זה מאיים עליי.
בדיוק, כי... אני, אם אני אתפטר ממנו, אני, אילו אכלתי אותה.
נכון, אז... כי אם אני אתפטר ממנו, אכלתי אותה. כי בסופו של דבר, אם אני אתפטר מהייאוש, אני אהיה מבוהל, ואני לא רוצה להיות מבוהל. ואני צריך להתמודד, אם אני אתפטר מהחוסר עונים, אני צריך לעשות דברים, ועד אולי אני קשל. כי כשאני בחוסר עונים מושלם, אני לא עושה כלום, אני לעולם לא נחשב. ולכן... אז זה כל כך מכעיס אותי, כי אם אני מתחיל להבין על את היתרונות של הרגש, אז אני בעצם מודע שאני בסדר. ויש פה איזשהו פרדוקס, ופה אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו נורא מתקשים זה לפצח את הפרדוקס הזה.
נכון, ואחד הדברים שמאוד מאיים על מטפלים בתחילת הדרך ששומעים את התפיסה הזו, זה כאילו, בא אליי אדם שרוצה לטפל באיזשהו משהו שמפריע לו, ואני בא לשכנע אותו שבעצם הוא בסדר ככה.
נכון.
ואז הוא לא ירצה את הטיפול. אז אני אזכיר למי שמקשיב לנו, למטפלים שמקשיבים לנו, שזו בעצם הדרך שלנו לעבור מהכלי שנקרא כפתור קסמים של המצב הבינארי, יש בעיה, אין בעיה, למצב של חוגה, למצב של... יש בעיה, אבל יש לה גם יתרונות, ואנחנו רק רוצים לצמצם את התופעה כדי ליהנות מהיתרונות ולשלם את כל המחירים.
עכשיו, פה אני חוזר לברגע שאני מכריח כביכול בסוגריים את הבן אדם להתייחס בפרשנות חיובית לאותה פרשנות שלי שיש לו לרגש, אני בעצם שובר לו את אותו את אותו מעגל אוטומטי של המוח שלו, כי הוא רגיל להיות באיזשהו מעגל אוטומטי. פתאום אני בא ואני אומר, רגע, לא, יש פה משהו אחר. ולכן האוטומט שלו זה כמו שאני נוהג באוטו, באוטומט של האוטו מישהו חותך אותי, אז זה נורא מכעיס אותי באותו רגע, כי חתכו אותי, והאוטומט שלי יצא מאיזון באותו רגע, כי האוטומט שלי לא, הוא לא מתוכנת לזה שמישהו יחתוך אותי בצורה שהיא לא על פי חוקי התנועה. אז אני מערר לו את החוקים שלו. בחוק שלו, הייאוש והדיכאון זה אסטרטגיה מאוד מוצלחת שהיא היא עוזרת לו בסופו של דבר, היא מכסה על משהו. ואז אני בא ואני אומר לו, לא, בסופו של דבר, עכשיו האסטרטגיה שלו היא בפרשנות השלילית על הרגש. כי ברגע שהוא מודה שהרגש הזה הוא דבר חיובי, הוא בעצם... אני הורדתי לו את השמיכה, ואני אסביר את זה בדוגמה שהיא יותר פשוטה. בסדר? כי בסופו של דבר, חלק גדול מאנשי הייאוש, או החוסר אונים, הם חרדתים שהתייאשו. בסדר, אני בחרדה, חרדה, חרדה, כי אני מבוהל מהעולם, ואני בבקרה עצמית מאוד קשה, כי אני נורא קשה עם עצמי, אני כל הזמן מלכיד עצמי. וכל פעם שאני עושה משהו, אני בביקורת יתר על עצמי. ובסופו של דבר אני מתעייף, אני נשחק מהדבר הזה, ואז האסטרטגיה של הייאוש או החוסר אונים לוקחת אותי אחורה, ואני כמעט ולא עושה פעולות בתוך החיים. ואז באותו רגע, I'm blaming את החוסר אונים, אני מאשים את החוסר אונים בעובדה שאני לא עושה פעולות יותר בתוך החיים. אני לא מודה שהחוסר אונים בעצם זה סוג של אסטרטגיה או סמיכה שחיסיתי את עצמי כדי להפסיק ולהיפגע. ועכשיו שאני בא ואני אומר, ואז אני אומר, חוסר אונים הזה, אני תקוע בזה ואני לא יכול לצאת בזה, ואני תקוע בתוך הפינה שלי כביכול על ידי אותו אוטומט ואסטרטגיה שחוסר אונים זה דבר רע ואי אפשר לצאת ממנו.
אני לא מודה כי אני לא מודע.
אני לא מודה כי אני לא מודע, אני גם לא רוצה להיות מודע, ואני גם לא רוצה להודות, בגלל זה אני כל כך כועס. עכשיו, שאני בא ואני אומר לך, חוסר אונים שלך זה דבר נפלא, כי זה בעצם, זה בדיוק מה שאתה אומר, כי זה בעצם עוזר לך לא להיפגע. זה דבר מצוין לחוסר אונים שלך. ואז אז, 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 אז בן אדם נכנס לפרדוקס. כי בעצם, בסופו של דבר, אם החוסר אונים זה דבר טוב, אז מה? אם החוסר אונים זה דבר טוב, וזה עוזר לי לא להיפגע, אז מה? אז מה
למה
אני...
לוותר עליו?
למה לוותר עליו, נכון. אז למה זה כל כך מכעיס אותו שאני אומר לו את זה? כי זה בסדר לו.
אגב, זה לא מכעיס אותו רק שאתה אומר לו את זה. זה מכעיס אותו נקודה. זה מכעיס אותו שהוא בסיטואציה הזאת, כי הוא לא פועל. כי הוא נמנע, כי הוא לא מגיע להישגים, כי כועסים עליו מסביב, כי הוא רואה את האחרים מתקדמים ואותו לא, כי אין לו חשק לעשות שום דבר.
כי הוא לא לוקח אחריות, ואומר זה בגלל החוסר אונים, זה בגלל הדיכאון, זה בגלל הייאוש, הוא לא לוקח אחריות שבעצם הוא החליט לא לפעול. ובעצם אני אתה יודע, זה ממש האגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן, המלך עירום. ופה הוא מתכסה, וקל לו להגיד זה הדיכאון, זה הייאוש, זה החוסר אונים, זה לא אני שבחרתי באסטרטגיה שלא לעשות כלום. ואז אני פה, ברגע שאני אומר לו שהחוסר אונים זה דבר טוב, אז הוא רוצה דבר טוב, אז הוא בחר את זה, ופה הוא נכנס לקונפליקט, בגלל זה הוא מתחיל לחוס עליו. עכשיו, והדבר הזה בעצם שובר את מה שדיברנו בהתחלה, הוא שובר את האוטומט. עכשיו, רוב האנשים יהיה להם מאוד קשה לעשות את התהליך הזה, והם מאוד מאוד יימנעו ממנו. אבל כשאני בא ואני אומר לו, חוסר אונים זה דבר נפלא, תראה איזה יופי, אתה לא צריך להיפגע, אתה לא צריך להיות מבוהל, אתה לא צריך לקחת אחריות, אתה יכול לקטר כמה שאתה רוצה, והעולם מקבל אותך, אתה מקבל תשומת לב מהרופא, מאשתך, מהילד, אמא שלך דואגת לך, תראה כמה רווחים נפלאים יש לך מאותה הרגשה של חוסר אונים. עכשיו, האם אתה מוכן לוותר על החוסר אונים שלך? לא. עד היום הוא אמר שהוא לא יכול לוותר על החוסר אונים, כי החוסר אונים הזה גדול ממנו. ואין בו שום דבר טוב, הוא פשוט תקף אותו והוא השתלט על חיים, הוא סוג של דבק, כמו שאמרת. טבעתי בתוך החוסר אונים שלי. ואני בא ואני אומר לו, בגלל שהחוסר אונים דבר טוב, אתה בעצם בחרת את החוסר אונים שלך. אתה יכול לבחור, לא להאמין שהחוסר אונים זה מה שדפק לך את החיים. וזה בעצם מחרסם את זה, ופה אני בעצם, ברגע שהוא משנה את ההתייחסות שלו לחוסר אונים, אז החוסר אונים נהיה מדבר שהוא נכפה עליו, ואין לו שום שליטה, אין לו שום יכולת לצאת מזה, דבר שהוא בוחר, ובגלל זה המטופל באותו רגע מאוד מאוד כועס. עכשיו, אם אנחנו נמשיך לעשות את זה, ביחד עם המטופל, הוא יוכל להתקדם. דרך אגב, מטופל שהוא בחוסר אונים, חוסר אונים הוא ממש מודבק, כמו ספק דרך אגב, חוסר אונים, כל עוד המטופל נמצא בחוסר אונים, לא יהיה תהליך של שינוי. בסדר, אי אפשר להיות חסר אונים ולעשות תהליך של שינוי, ברמה גבוהה, זה לא יודע לעבוד ביחד. לכן כדי שהוא יוכל לעשות את התהליך של השינוי, אז הוא חייב, אז הוא יכול לבחור להיות פחות מושפע מהצדדים השליליים של החוסר אונים, שזה כאילו גדול ממנו, או
מהחסרונות. יש עוד משהו שברנט מדבר עליו שאני מאוד אוהב לעשות בצמוד לזה, שאני חושב שמאוד מאוד עוזר בפוזיטיב ריפריימינג וברתימת האדם שרוצה להיכנס לתהליך שינוי אל תוך התהליך הזה, שזה המענה לשאלה מה טוב זה אומר עליך.
מה?
מה טוב זה אומר עליך.
מה טוב זה אומר עליך, נכון?
כשאני מדבר על הרווחים מאותו רגש במרכאות שלילי, אני, כמו שאתה אומר, אני מעורר התנגדות אצל המטופל, כי אני הופך את הדברים הלא מודעים, אני מעלה אותם למודע, ופתאום הוא מבין את הרווחים הפרדוקסליים שיש לו מאותו רגש לכאורה שלילי. אבל כשאני עובד איתו על מה טוב זה אומר עליך, לא רוצה ליפול פה לעיוות חשיבה, אני בכל זאת אגיד, תמיד יש משהו טוב גם, משהו טוב שזה ממש אומר עליך כאדם, כאישיות, אני מעביר את האדם מהמקום הכועס והמתוסכל והמאוחזב והרוצה לשבור עליי שולחן, למקום הרבה יותר מכיל ומקבל את עצמו. וזה מזכיר לי מטופל שהיה לי לפני כמה וכמה שנים, שקנה את הספר של ברנס הראשון, בוחרים להרגיש טוב, וממש כעס עליו. הוא ממש ממש כעס עליו בלי לקרוא אותו. הוא קנה אותו, בסדר, ואז הוא היה לו, הבחור היה מגיע אליי באוטובוס, והוא אמר, בוחרים להרגיש טוב, כאילו אני בחרתי להרגיש רע, כאילו זה בחירה שלי, ואני מניף את האצבע ואני עושה, ואני בוחר להרגיש טוב, זה שטויות. ולא, זה לא שטויות. פשוט, זה שזה פשוט לא הופך את זה בהכרח לקל, אבל כשאני מבטר על השיפוט העצמי ועל הכעס העצמי שלי, ואני רואה גם מה טוב זה אומר עליי כאדם, כאישיות, זה שאני מרגיש את אותו רגש לא אדפטיבי, ואני מבין את הרווחים שיש לי ממנו, אני בעצם נכנס לסיטואציה שבה אני מוכן לוותר, ויש לי גם את האנרגיה לוותר, כי כשאני מבין ברמה האישיותית מה טוב זה אומר עליי, אני מפסיק לחוס על עצמי.
לגמרי.
וכשאני מפסיק לחוס על עצמי, יש לי יותר אנרגיה לפעול.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אנחנו תמימי דעים בנושא הזה, אז אני רוצה רגע, כי דיברנו ברמות מאוד תיאורטיות, אני רוצה רגע לרדת לכלי לעצמו לפני שאנחנו מסיימים, ושוב, הכלי הוא מאוד מאוד פשוט. אני עושה ממטופל, כמו שאמרת, אנחנו לא עובדים במודל של האמפתיה, הנאה שתי גדות לטיפול. אז אני במודל האמפתיה, אני בוחר את הרגש שהמטופל רוצה לעבוד עליו, נגיד הוא יאוש, וכשאני מגיע לכפתור הקסמים, המטופל אומר, כן, אני רוצה לעבוד על יאוש, וכמו שאמרת, אנחנו מגיעים לחוגת הקסמים, אני רוצה להוריד את רמת היאוש שלי מ-80 ל-30. ואחד הטכניקות שאני, בתוך מעגל הריפוי, אחרי שהמטופל התחייב לתוצאה וחתם על החוזה הטיפולי, אחד הטכניקות הראשונות יחסית שאני יכול לעשות, היא בעצם מה טוב בייאוש, או מה טוב בי, איזה דבר טוב בי הייאוש אומר עליי, או מה היתרונות של הייאוש, מה היתרונות והחסרונות של הייאוש, לעשות טבלת רווח והפסד ממש, האם לייאוש יש יותר יתרונות או חסרונות, והכלים האלה בעצם חושפים קודם כל, כי ברגע שהמטופל מבין את היתרונות של הרגש, זה עוזר לנו גם בתהליך הטיפול, כי זה המחיר שהוא צריך לשלם כדי להשתנות. כי בסופו של דבר, כי כל עוד אני 100% מיואש, אז אני כמעט ולא עושה כלום, וכמעט לא לוקח אחריות על כלום, וכמעט החיים שלי מאוד בשליטה דרך אגב. לא מאבד כמעט שליטה לעולם, שאני 100% יאוש. וברגע שאני מתחיל את התהליך הטיפולי, מהר מאוד, זה המחירים שאני מתחיל לשלם עליהם, כי אני לא מתחיל לקחת אחריות, אני מתחיל לעשות, אני מתחיל להיות מבוהל או מפוחד. או בחרדה, החרדה חוזרת, התחושות של החוסר ערך חוזרות, בסדר? כי אני מתמודד פתאום מול העולם, הסכמה שלילית שלי מותקפת כל הזמן, כי בסף של הייאוש, הסכמה שלילית שלי לעולם, כמעט ולעולם לא מותקפת, כי כמעט ולא, אני לא עושה כמו שום דבר.
היא לא מופעלת, כן.
לא מופעלת, ולכן הדברים הטובים של הרגש השלילי, זה תמיד מחיר השינוי, ומצד שני, יכול להיות שאני בוחר לאהוב את הרגש השלילי. עכשיו, אני, כמו שאתה עדיין אומר, בחוגת הקסמים אני עדיין מחזיק 30% ממנו. אני לא מוותר על כל היתרונות שלו, כי אני יכול להיות קצת מיואש. עכשיו, אני גם, דרך אגב, שאני עובד עם ייאוש או חוסר אונים, אני עובד, יש את מודל המערה, שאני נכנס למערה ולא יוצא ממנה, ויש את מודל המנהרה. זה בסדר להיכנס למנהרת הייאוש לפעמים, בתנאי שיש אור בצד השני ואני יוצא. ואין לי בעיה לפעמים, ביום לא טוב, או ביום שאני מרגיש שחות, לרדת למנהרת הייאוש ולשעות בה איזה יום-יומיים, זה בסדר. אבל זה מנהרה, כי בסופו של דבר אני אמשיך את המסע ויצא מהמנהרה, ואני אחזור לאור השמש. ועכשיו, אם אני בוחר להישאר במערה, זה גם טוב, זה גם בסדר. אז אני נשאר במערה, ואני לא יוצא מהמערה.
כל זמן שבחרת זה בהחלט בסדר. אני אגב הרבה פעמים עושה את זה טיפה, מבחינת סדר הדברים עושה את זה טיפה אחרת. אני, כשמטופל מוכן ללחוץ על כפתור הקסמים ואומר כן אני רוצה את השינוי, אני משקף לו את ההתלבטות שלי אם זה משהו שאני בכלל רוצה לעשות ביחד איתו, כי אני חושב שיש גם רווחים שלא עמדנו עליהם, וכי אני חושב שיש גם דברים מאוד מאוד טובים שעצם אותו רגש, עצם קיומו של אותו רגש אומר עליו, ועוד לא בדקנו אותם. ואז אני עושה את אותו תרגיל של רווח, הפסד, או יתרונות חסרונות, ומה טוב זה אומר עליי. ומכאן, בהנחה שהחסרונות גוברות על גוברים על היתרונות, אנחנו עוברים לשאלת חוגת הקסמים, זאת אומרת, שאלת המידתיות.
עכשיו, וזה, זה, 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 מה שדיברנו עכשיו זה כלי נפלא, וזה חלק מהכלים הפרדוקסליים שלנו כדי להתמודד עם התנגדות לתוצאה. אבל ברגע שהמטופל מתחיל לעבוד, עצם הפוזיטיב רפריימינג הוא כלי וטכניקה בפני עצמו בתוך הטיפול.
בהחלט, נכון.
והוא לא קשור יותר לפרדוקס. כי בסופו של דבר חלק מהריפוי זה להיות עם הרגע שלי ולהיות מאושר בחלקי. והפוזיטיב רפריימינג של הייאוש, לבן אדם שרוצה 30% ייאוש, זה חלק מאוד מאוד חשוב מה טוב בייאוש שלי, מה טוב בי שאני מיואש לפעמים. בסדר? לפעמים קורים לי דברים קשים, לפעמים העולם מקום קשה. וזה בסדר להתייאש. לפעמים ההר גבוה מדי, וזה ממש לא טוב שאני אעלה על האברסט שאני לא מוכן. והייאוש אומר אליי מלא למות או לא להיפגע.
להעביר דליל שם.
נכון,
הפוזיטיב רפריימינג, אפילו אני אפשר לקחת את זה לצד אחד נוסף, הוא לא רק, אני יכול להשתמש בו, ואנחנו מזמינים את החבר'ה שעובדים איתנו להשתמש בו, לא רק אל מול הרגש, אלא גם אל מול המחשבה וגם אל מול האירוע.
מה טוב במחשבה? נכון, גם מחשבה שלילית, לחפש את הטוב בה, זה פוזיטיב רפריימינג. מחשבה שלילית באה לשמוע עליה. שאני מייחס אותה כשלילית, בסדר? אנחנו מחשבה שהיא לא יעילה.
אני נותן לה ציון שלילי, כן.
זהו. טוב, תוכל לסכם, כי אנחנו תכף צריכים לסיים, כי יש לנו פה עוד יום
עבודה. אז בעצם, אם אנחנו רוצים לסכם את נושא הפרק היום, פוזיטיב רפריימינג, או מסגור חיובי מחדש, אני חושב שזה הכותרת לתהליך טיפול CBT מקצה לקצה, איך אני יכול לעשות מסגור מחדש לרגש שאני קורא לו שלילי, אני המטופל, אני יכול לעשות מסגור מחדש למחשבה שגורמת לי לאותו רגש שלילי, ולהסתכל איך אחרת אני יכול להבין אותה, ואיך אני יכול להסתכל מחדש על אירוע שקרה, שהקפיץ אצלי מחשבה אוטומטית שלילית, ואיך אחרת אני יכול להבין אותה, ובכל הרמות לקחת אותנו קדימה למקום חדש ואחר, דרך תהליך של שינוי, דרך טיפוס על ההר. ובכל אחת מהאפשרויות שהזכרנו, אנחנו לא מדברים על לוי דווי, על הכל טוב ומשקפיים ורודות, אנחנו רק רוצים להסתכל על אותם הדברים מאוד זווית, ולראות אם יש עוד דרך להבין אותם, כדי להביא את עצמנו למקום של מוכנות לשינוי, ולא ויתור על השינוי, זה לא המטרה.
מצוין, אז מוכנות לשינוי, וגם טכניקה שעוזרת לי באמת לייצר הרגשה יותר טובה בתוך התהליך הטיפולי.
לבחור.
לבחור. יופי, אז היה לנו את הזכות לבחור היום לדבר על משהו שלילי שהוא בעצם חיובי. וניפגש עוד איזה שבוע נראה לי, לא? או כמה ימים פחות משבוע.
כן, היום החבר'ה אולי לא ידעו כשיקשיבו, אבל היום יום רביעי ולא יום שני, אז אנחנו ניפגש ביום שני לפעם הבאה.
אם ירצה השם.
לגמרי. יגאל, להתראות, תודה רבה.
תודה, ביי.
ביי ביי.